האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מה לא קרה פה בשבוע האחרון? המשך השיחות באיראן, המשך השיחות בקטר, כולם כמובן עם אמריקה ולא איתנו. ביבי עושה סוף סוף מסיבת עיתונאים, יאיר גולן מדבר על תחביבים, טראמפ מגיב בכך שהוא מאיים או מבטיח שהוא יודע חד צדדית על הפסקת אש, 9 ילדים נהרגו בעזה לרופאה או לא, החברה להפצת מזון בעזה, הישראלית-אמריקאית מודיעה שהיא כן תעשה או לא תעשה, יושב ראש מתפטר, והולכים לעשות, עוד יש החלטת ממשלה על עוד אנשי מילואים שהלכו לעזה, צווי המילואים רק עולים, אנחנו רואים את זה כאן באוניברסיטה. אני אבל רוצה לדבר על משהו שאולי היה בשולי החדשות. ביום רביעי או שלישי בבוקר, אחרי ששלחתי את שתי הבנות שלי לבית הספר, עם קריך, מוגנות ובטוחות, עם בקבוק מים קר, כמו שהן אוהבות, רטפה אותי כותרת. גורמים בכירים מערכת הביטחון הודיעו לנתניהו, לא נגבש רשימה חלקית של חטופים, כולם במצב הומניטרי, תגבש אתה. לקחתי את הכלבה שלי לטיול, הלכתי לבית הקפה, הזמנתי את הקפה האהוב עליי, מכירים אותי שם, עושים לי קפה מצוין באמת, אומרים שלום לכלבה. הכל בסדר ונעים, ועדיין ריחפה לי בראש המחשבה של כולם במצב הומניטרי. תחליט אתה. במקרה שני חיילים נכנסו לקפה, זה קורה לא מעט, הם לוקחים איתם קפה וסקית לפני שהם יוצאים הלאה, אחד מהם כל הפאצ'ים והנשק נראה שהוא בדרכו לאותה מלחמה שהיא מעגל שהולכים ומסתובבים בו בלי סוף. ואמרתי, מי מהשניים? אני בוחר, אם זה היה אתה. הרי כולנו במצב הומניטרי, כולנו נמצאים במצב הומניטרי הזה מהשבעה באוקטובר, והנה מערכת הביטחון אומרת לכולנו, חברים, תחליטו אתם. מה אתם עושים? לאן הולכים מכאן? מערכת הביטחון מודיעה, כולם במצב הומניטרי. תחליט, אתה.
החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
שלום גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
גלעד, אני חייב להתחיל באיזשהו דיסקליימר. אני על הפנים. היום אתה לא יכול להתעלל בי. אני על הפנים לא רק בגלל שעברתי עכשיו טיפול שיניים ארוך וכואב, גם כי אני מודה, החדשות רודפות אותי בכל פינה. זה נראה, גלעד, זה נראה נורא. מדינות אירופה אחת אחרי השנייה, כולל ארצות הברית, ידידתנו הטובה מנצח נצחים, מראות לנו כיוון מאוד ברור למה הן חושבות עלינו. המלחמה מתעצמת ולא נראה שיש לה דרך החוצה. הקולות מהמסע ומתן לא נראים טוב משום כיוון, אני מינוי, לא, שכחתי לומר בפתיח, מינוי זיני לראש השבק.
כן.
גלעד, זה השבוע בישראל.
אז תראה, קודם כל אני רוצה להגיד
אני,
ש...
אני לא בטוב.
כן, אני, זה קצת טעות להגיד לי את זה.
אבל אני... גם אתה לא בטוב.
לא, אתה יודע, זה מעורר בי איזה שהם... מוטיבציות, אבל לא חשוב.
מוטיבציות דווקא מרושה?
כן, אני אנסה לרסן את עצמי. לא, אני מבין מה שאתה אומר.
יפה.
אני חושב שבאמת, לא, התחושה שאתה מבטא היא תחושה של רבים, גם שלי, יש דברים מסוימים שהם באמת הגיעו לאיזושהי נקודה שהיא קיצונית בהרבה ממה שהיה קודם. ואני חושב שכדאי שנדבר קצת על החוויה הזאת.
אוקיי.
הדבר הראשון זה באמת יותר ויותר אנשים. גם אנשים שהם, נגיד, במרכז הפוליטי פחות או יותר.
כן.
מרגישים שמה שקורה עכשיו בעזה עבר איזשהו קו אדום.
נכון.
שזאת לא התנהגות רגילה.
נכון.
במלחמה. שעם כל זה, אני מוכרח להגיד על עצמי, אני תמכתי במלחמה הזאת מהרגע הראשון.
כן.
וחשבתי שאחרי השבעה באוקטובר אין ברירה, אלא לחסל את חמאס או להחליש אותו עד כמה שאפשר.
כן.
אבל אני מוצא את עצמי עכשיו, פתאום מקשיב יותר לקולות האחרים שאומרים, המלחמה הזאת נעשים בפשעים, נעשים בדברים שלא צריכים לעשות. ואני מוכרח להגיד שזה פוגע בי גם ברמה המוסרית, שאני לא מוכן שבשמי יעשו דברים mm-hmm. כאלה, mm-hmm. אבל גם ברמה התכליתית, שאני חושב על איך אנחנו עכשיו, איך אני עכשיו, באופן אישי,
כן.
איך אני ממשיך להיות בקשר עם חברים שלי בעולם, אפילו כאלה שתומכים בישראל בצורה כזו או אחרת, אני מרגיש פתאום איזשהו שינוי בנימה, איזשהו רצון להתרחק, אין הרבה אנשים סבירים בעולם שמסוגלים להסתכל על מה שקרה פה בחודשים האחרונים ולקבל את זה. ואני חושב שכאן אנחנו צריכים לעשות איזושהי הבחנה.
כן, צריך להיות, אני רוצה רק להשלים את מה שאמרת, אז פירס, שכחתי את שמו המלא.
פירס מורגן, כן.
תודה רבה, מה זה הבעדנו? היה בבריטניה, שלא יודע בה, תקשורת שם שלא יודע באהבה אלינו, השמיע כל הזמן קול של היגיון, שאמר, כן, ישראל היא ככה, אבל תשמעו, לפתע גם לא נשבר, שזה היה קו.
אני חושב, אתה יודע, כשאני שומע אותו, כן. אני חושב שהוא תמיד היה איש אגון,
כן.
ומוסרי, ומישהו שמנסה להיות עיתונאי טוב, ולא לקחת צד בצורה קיצונית, וגם עכשיו התגובה שלו היא מאוד רציונלית בעיניי, זאת אומרת, זה קשה לנו אולי לשמוע את זה,
כן.
אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול, בין מלחמה שבאה למרבה הצער נרגים אזרחים,
כן.
שזאת הייתה המלחמה שהייתה עד עכשיו, לבין מדיניות של ערבה, שעכשיו יש שינוי כיוון, עכשיו אנחנו מתחילים להכניס סיוע הומניטרי, אבל עצם הרעיון הזה של לא לספק סיוע הומניטרי לאוכלוסייה אזרחית, יש בה כמה דברים שהם בעייתיים. הדבר הראשון שהוא בעייתי,
כן.
שזו פעולה נגד כל האוכלוסייה של עזה. זאת לא פעולה נגד חמאס.
כן.
אולי המטרה היא להחליש את חמאס, אבל הפעולה היא נגד כל האוכלוסייה של עזה. אחד הדברים המסוכנים בסכסוך בין קבוצות, זה חוסר היכולת לעשות דיפרנציאציה, ולהבחין בין האויב שלך לבין אלה שאינם האויב שלך.
כן, וכבר דיברנו על זה בתכונית הקודמת, הסיטואציה הבלתי אפשרית שבה האויב שלנו אומר, אם תהרגו את ילדיי, אני מרוויח.
כן, אבל יש כאן משהו שהוא שוב יותר מזה. אחד הדברים שאנחנו רואים, ואם אני מסתכל על סקרי דעת הקהל שאני עושה בקרב הציבור הישראלי,
אוקיי.
מה שאני יותר ויותר רואה, זה באמת חוסר היכולת או הרצון, הנכונות, להבחין בין חמאס, שהוא אויב לגיטימי לגמרי שצריך לחסל אותו, לבין אנישה שהיא יותר קולקטיבית נגד האוכלוסייה האזרחית.
אבל הם אומרים את זה בגלוי, אתה פשוט צריך להקשיב לעיד, העיד שנמצא, אבל נמצא בערוץ 14, שם הוא מדבר חופשי, בלי מסננות.
כן, אבל ערוץ 14 זה לא...
הילדים האלה יהיו מחר טרוריסטים, אז בואו נעצור אותם עכשיו.
אני בכוונה מדבר על סקרי דעת קהל, כי הרעש שעושים ערוץ 14 לא בהכרח מבטא את דעת הקהל.
הוא לא מבטא את דעת הקהל, אבל הוא מבטא את הרחשים, נו, איך אמר פעם כהנה? אני אומר את מה שאתם חושבים. זאת אומרת, אני אומר את התמודה הרע שלכם, את הכל שאומר, השכן ימנק שעושה מוזיקה, בוא ואני אפוצץ אותו.
אני אגיד עוד משהו, שאיפה אנחנו רואים עוד הכללה של הרגש הזה, כשאנחנו מסתכלים על השאלה, עד כמה אתה חושב, שואלים יהודים ישראלים, עד כמה אתה חושב שערבים אזרחי ישראל תומכים בפיגוע של השבעה באוקטובר? סמוך לשבעה באוקטובר, קצת יותר משליש אמרו כן, היום אנחנו כבר במעל 50%, אנחנו בערך ב-55%. זאת אומרת
שזה לא, זה לא הולם כמובן את מה שקורה בקרב הציבור.
בוא, אנחנו שואלים בדיוק את אותה שאלה.
כן, את הציבור הערבי.
ערבים אזרחי ישראל. אנחנו שואלים אותם כמה, מה אחוז ערבים אזרחי ישראל, או עד כמה ערבים אזרחי ישראל תומכים באותה שאלה בדיוק שאנחנו שואלים את היהודים.
רגע,
מה אנחנו מוצאים?
לאט, אני רוצה לחזור. אתה לא שואל אותם מה עמדתכם, אלא מה אתם חושבים שהציבור הערבי...
כן, אותה שאלה שאנחנו שואלים את היהודים. בדיוק את אותה שאלה. ואנחנו מוצאים שזה בין 10% לפחות מ10% שחושבים שיש תמיכה ב-7 באוקטובר. זאת אומרת, בעוד שערבים אזרחי ישראל אומרים, מה פתאום, אנחנו לא תומכים ב-7 באוקטובר, יש עלייה מתמדת באחוז היהודים שחושבים שערבים אזרחי ישראל תומכים ב-7 באוקטובר. למה זה קורה?
אתה חייב להסביר, אתה לא סוכר, אתה פסיכולוג חברתי.
נכון, אנחנו במיוחד תחת במצב של איום, אנחנו נוטים לראות את קבוצת החוץ, את הקבוצה השנייה, כקבוצה הומוגנית. זה נקרא the out-group homogeneity effect, כן? אפקט ההומוגניות של קבוצת החוץ. זאת אומרת, כל הערבים אותו הדבר. כן? אנחנו מכירים את הביטוי הזה אפילו. ברור. באמת כל הערבים נראים אותו הדבר.
הים אותו הים, ערבים אותם ערבים, כולם אותו דבר.
נכון. ואז לא רק שאנחנו לא מסוגלים להבחין בתוך עזה בין האוכלוסייה האזרחית הלא מעורבת לבין חמאס,
אפילו בתוך ערבי ישראל.
גם זה מוכלל גם לערבי ישראל, שזה באמת טרגדיה עצומה, כי מה שקורה לערבים אזרחי ישראל זה שהם יותר ויותר משתלבים בחברה הישראלית. הם יותר ויותר רוצים להשתלב בחברה הישראלית. הם לא קיצוניים בעמדות שלהם. הם תומכים בפתרון שתי מדינות ולא בשום פתרון אלים או משהו כזה. הם לא מעורבים באלימות נגד ישראלים. למרות הרושם שנוצר ב-2011, אחוז הערבים שהיו מעורבים...
גלעד, כולנו פחדנו, סליחה, כולנו פחדנו...
ב-2021, לא 2011.
כולנו פחדנו... שבן גביר יצליח לעשות מהומות אוקטובר. אני הייתי בחרדה מזה, אמרתי, בן אדם, יש לו את הבנזין, יש לו את המצית ויש לו את המשטרה. הוא יכול לעשות פה מהומות אוקטובר, ולא קרה כלום.
נכון, נכון. ההנהגה של...
אנחנו שנה וחצי.
נכון. ההנהגה של ערבים אזרחי ישראל מגלה אחריות מאוד גדולה לגבי העניין הזה. בקיצור, זה ממש הפסד נטו. לחברה הישראלית,
כן.
שהיהודים תופסים את הערבים בצורה כזאת, שהיא לא מוצדקת, שהיא לא מבוססת על שום דבר. ומאוד חשוב להדהד את העניין הזה, כדי שאנשים יבינו שמאוד חשוב לעשות את ההבחנות האלה. חמאס הוא אויב, ללא ספק, אבל מי שלא אויב, לא צריך להפוך אותו לאויב.
חשוב, אני רק אגיד נקודה קטנה, בפברואר, שסיפרתי את זה, יש לנו פעם בשנה כנס של האגודה הישראלית לפסיכולוגיה קוגניטיבית, אנחנו עושים אותו כל שנה באקו, מגיעים אליו כ-500 איש. והפעם שהיינו באקו, הייתה לנו חוויה, היינו בשוק. אנחנו רגילים להסתובב באקו, ללכת למסעדות, להסתובב, לעבוד בשוק. התחלתי לסעוד, למה אתה סגור? למה אתה סגור? למה אתה סגור? אמר לי, כי אתם לא מגיעים. כי אתם פשוט לא מגיעים לאקו, אז אין לי מה לפתוח את המסעדה.
לא, אין ספק שהפגיעה הכלכלית, גם בפלסטינים וגם בערבים, באזרחי ישראל, היא עצומה אחרי ה-7 באוקטובר. לגבי הפלסטינים, אני יכול לתת נתונים מדויקים, עד המלחמה היו מעל 110 אלף פלסטינים שעבדו עם אישור, שקיבלו אישורים לעבוד בתוך מדינת ישראל, היום זה בסביבות ה-10,000. יש ירידה של 90% באישורי עבודה לפלסטינים.
אישורי עבודה לפלסטינים, תושבי השטחים, לא עזה.
זה כולל גם את עזה, אבל זה כל השטחים, כן.
כן, טוב, זה בעיה עם עזה.
לא, עזה זה היה 30 אלף, אוקיי? אז תוריד את ה-30 אלף של עזה, זה יורד מ-80 אלף, מ-80 אלף ל-10,000 בערך.
אוקיי, מה עם כל אלה שאנחנו יודעים
שהם... עוברים את הגדר וכל זה.
כן, מתחמקים.
יש כמה אלפים כאלה, אבל זה לא במספרים כאלה.
זה לא במספרים כאלה, להערכתך. אוקיי, זה פגיעה כלכלית משמעותית, כי הם הביאו שגלים הביתה.
זה פגיעה כלכלית משמעותית, זה בא לידי ביטוי באבטלה שיש גם באיוש וגם בעזה, כמובן שבעזה זה 85% אבטלה, אבל גם באיוש זה בסביבות ה-35-40% אבטלה.
כן, זה גם דרך אגב בא לביטוי במחירים בישראל, כי אם אין לך פועלים זולים, אתה לוקח פועלים יקרים, וזה משנה את המחירים.
זה בא לידי ביטוי בענף הבנייה. בצורה הכי בולטת, כן, זאת אומרת, אין פועלים בעצם שיבנו, ישראל נמצאת במחסור מתמיד.
מבנה בית בתל אביב, כן.
ישראל נמצאת במחסור מתמיד של בתים, של, כן, האוכלוסייה פה גדלה, וקצב בניית הדירות בכל מקרה לא מדביק את קצב גידול האוכלוסייה, ועכשיו הוא עוד יותר נמוך, ואז הוא אומר שאתם חברים צעירים שחולמים יום אחד לקנות בית, החלום הזה הולך מתרחק ככל שיש פחות פועלים שיכולים לבנות בתים.
אלא אם כן, תבואו לגור בשטחים. גלעד, אמרת שלושה דברים בעיניך הם בעייתיים במניעת העברת הסיוע לעזה. הראשון אמרת, לא מעריבים אוכלוסייה שלמה, אתה צריך לדעת להבדיל בין האויב שאתה נלחם בו לאוכלוסייה, וכבר דיברנו על כל הדיון של בעיה שלהם.
אנחנו חייבים לדבר על העניין המוסרי. אנחנו חייבים לדבר על זה שדווקא בתור יהודים, דווקא העם היהודי, יותר מכל אחד אחר, צריך להיזהר ולהישמר בעניין המוסרי. אנחנו לא יכולים לעשות מעשים כאלה שמזכירים דברים שעשו לנו. כמובן שאין השוואה כרגע, וזה לא באותו קנמידה, וזה לא באותה חומרה, אבל זה כן מתחיל להיות באותו מגרש, כן? זה כן משהו שהוא מתחיל להיות קרוב לדברים שנעשו בעבר.
תראה, קורה משהו השבוע בתקשורת הישראלית, חייבים להגיד. ואנחנו נדבר על האמירה של עיר גולן בחלק הבא, כי יש צריך לדבר עליה הרבה.
זה בנפרד, ברור.
אנחנו נדבר עליה, אבל היא... יאמר לזכותו כרגיל, הוא הצליח לעורר שיח. כן. קרה משהו בוויינט?
נכון.
קרה משהו בוויינט השבוע שגרם לי לשוק. וויינט, עד השבוע, אני מנסה לזכר באיזה יום זה היה, פעם ראשונה בהיסטוריה של וויינט, הכותרת הראשית שהחזיקה כל הבוקר, הייתה התמונות שרואים בעולם על הרעב בעזה, לא חליל הרעב בעזה, כן. היו צריכים איזה שתירוץ, זה כמו מקורות זרים, כן, התמונה, והייתה תמונה של האלה שמסתובבים עם הסירים ומתנים באורל, והייתה כתבה על זה, בכותרת הראשית של וויינט.
אז כאן כן צריך להגיד...
זה מטורף, גילה,
כאן צריך להגיד שהתמונות שורים בעולם שונות מהתמונות שאנחנו מקבלים בארץ.
ברור.
אנחנו, יש כאן צנזורה מטורפת על, על מה שקורה...
צנזורה עצמית.
כן, צנזורה עצמית, לגמרי.
צנזורה עצמית, לא, עצמית. חשוב להגיד.
הצנזורה העצמית באה משיקולים כלכליים. זאת אומרת, העיתונים האלה יודעים שלא יקנו אותם אם יראו תמונות של עזת המסכנים.
סליחה, ולכן שוויינט, וויינט זה לא הארץ, וויינט זה הכי פופולרי, הכי מרוויח כסף, הכי קשור לעסקים כלכליים, באלף ואחד עסקאות צולבות, הכל בסדר, הכל השולחן, לא מעניין אותי. הם מחזיקים חצי יום, כותרת ראשית, תמונה של ילדים רעבים בעזה, זה... מעניין.
אז בואו ננסה להבין את זה. את
אוקיי, המושג, יום רביעי בבוקר, סליחה.
את המושג חלון אובלטון, אתה מכיר?
לא. אוקיי, איזה יופי, המון פסיכולוגיה הבוקר.
זה לא בהכרח פסיכולוגיה, אבל זה מושג שיש בו מרכיב פסיכולוגי. המושג הזה, חלון אובלטון, מדבר על המסגרת המקובלת של השיח בחברה.
אוקיי.
זאת אומרת, השיח בחברה מוגבל על ידי איזושהי מסגרת דמיונית של מה שנחשב נורמטיבי, מה נחשב נורמלי. מה שקורה בישראל בשנים האחרונות, מאז הבחירה בממשלה, ממשלת הימין על מלא הנוכחית,
על מלא מלא מלא,
זה שחלון אובלטון זז. איפה אנחנו רואים את זה?
אוקיי.
אנחנו רואים אנשים כמו בוגי יעלון, שהיה בממשלה עם ביבי בעבר, הוא איש ימין בבסיסו, שאומר דברים כמו ישראל מנהלת מלחמת השמדה בעזה. אלה מילים של בוגי יעלון.
כן.
מי היה מאמין שמישהו ממרכז המערכת הפוליטית, שר ביטחון לשעבר, מישהו ש...
זה המילים שהוא אמר?
אלה המילים שהוא השתמש בהם.
אוקיי.
אנחנו שומעים את אהוד אולמרט, ראש ממשלת ישראל לשעבר, שמדבר על זה שאנחנו עושים מעשים לא מוסריים בעזה. האם זה נובע מכך ששני האנשים האלה, שהיו פעם במיינסטרים של המיינסטרים, הפכו להיות שמאלנים קיצוניים, או שפשוט חלון אובלטון זז?
אני לא מצליח להבין. חלון אובלטון, מה, זה לא מה מותר היום להגיד?
חלון אובלטון זה מה נחשב נורמטיבי. ומה שנחשב, מה שנחשב נורמטיבי היום,
כן.
זה, אלה דברים שנחשבו הקצה של הקצה של הקצה, והיו מאוד לא נורמטיביים עד לפני שנים ספורות. זאת אומרת
תסביר
את עצמך. מה שקורה זה שקמה כאן ממשלה מאוד קיצונית, המדיניות,
ימני קיצוני.
המדיניות של הממשלה הזאת, במיוחד כרגע, היא מדיניות שלא ניתן להגדיר אותה אחרת, אלא כמדיניות שהיא ממש מטורפת. היא מזיקה לישראל בכל רמה שהיא, אבל מכיוון שזאת המדיניות של הממשלה, וזה מה שהציבור רואה, וזה מה שהציבור שומע, זה עבר איזשהו נרמול. זה כאילו הפך להיות משהו שהוא סביר.
אוקיי.
זה סביר לדבר על להרעיב את עזה, זה סביר לדבר על לגרש את הפלסטינים מעזה. זה נהיה סביר לדבר על דברים שבעבר לא סביר היה לדבר עליהם, ואנשים שהיו פעם במרכז פתאום מוצאים את עצמם בשמאל הקיצוני.
הבנתי, אתה אומר בעצם זה לא שאולמרט זז או שבוגי זז, אולמרט ובוגי נשארו, כמו שאמרת על אותו כתב בריטי, נשארו אנשים הגיוניים בעיני עצמם עם אותו עמת מוסר, אלא שכולנו רצנו ימינה והשארנו אותם לפתע לבד.
כן, זה לא כולנו, זה השיח. כמובן שלא כולנו שם.
כן.
וכאן חשוב גם להגיד משהו, שיש כאן ניואנס לגבי התגובה של העולם לישראל.
אוקיי.
האדם הנורמטיבי, הסביר, הלגמרי לא אנטישמי, שאפילו יש לו רגשות חיוביים כלפי ישראל, שהוא רואה את מה שישראל עושה היום, לא יכול שלא להגיב בביקורת. לא יכול שלא להגיב בביקורת. אין שום אופציה שבן אדם נורמטיבי יגיד, כן, זה סבבה, לא להכניס אוכל לעזה. כמובן שיש גם את אלה שהם אנטישמים, שהם שונאי ישראל מראש, וזה רק שופך שמן לתוך התבערה שמנסים להדליק. ובכך ממשלת ישראל, לא רק שהיא לא פותרת שום דבר, היא רק גורמת לליבוי השנאה כלפינו.
ועושה את זה בשמחה ובססון. אנחנו נעבור לשיר, ואז אנחנו נהיה חייבים לדבר על פרשת גולן, גלעד.
חובה.
ועל כל הזה. אפילו אני אתן לך דוגמה מכימיה, חכו, תראו. השבוע יצאה הבחורה של הופעה שנקראת השמן והרזה, אתגר קרת וארקדי דוכין, עושים הופעה משותף. הייתי בבחורה, אני לא מקבל ממחוזים, ממליץ מאוד. אתגר קרת מקריא סיפורים קצרים, וארקדי דוכין מנגן את חלקם, הוא שר, זה ממש מזכיר את מכתבים למערכת, מי
שזוכר
את מכתבים למערכת, זה, תוך כדי כך שכולם בעצם מדברים על המצב, בשיר הראשון שלא הצלחתי לאתר אותו, עוד לא יצא, הם אומרים משהו בסגנון של פעם אדם זרם בעורקים, היום הוא זורם ברחובות, וכך איבדנו את החמלה. גלעד.
כן.
מדינה שפויה לא הורגת ילדים כתחביב.
כתחביב.
נכון, מה זה היה משהו כזה? פספסתי קצת? כן. פספסתי משהו מהציטוט?
כן. לא כתחביב זה בסדר, אבל כתחביב זה לא בסדר.
בוא נדבר על זה. כן. הגיע הזמן שנדבר על זה. קודם כל זה מסעיר את כל המדינה, אבל במיוחד את מאזיננו, שאני מניח שהם, אם הם מאזינים לנו, הם נמצאים במחנה מאוד מסוים. בוא נדבר על זה קצת.
אני מקווה שלא, מקווה שיש גם אחרים, אבל סביר להניח שהרבה שייכים למחנה מסוים. בוא נגיד שאותי ואותך,
כן.
זה לא עד כדי כך הפתיע. קודם כל אנחנו, אנחנו נפגשנו בעבר עם יאיר גולן,
נכון.
ויש לנו, אני חושב שאני...
לא יכול לפתוח את הפה ולהכניס את הרגל לתוכה.
כן, אני חושב שיש לנו התרשמות מאוד דומה מהאיש. אני מוכרח להגיד שאני מאוד
מעריך אותו. הרבה הערכה, דרך אגב, שלא הבינו לא נכון.
כן, כן, לא, אני חושב שהוא איש סופר סופר ערכי.
כן.
הוא בן אדם אמיץ בצורה בלתי רגילה. הוא איש פעלתן, הוא לא יושב בשקט, הוא כל הזמן רק עושה ועוסק ומנסה לקדם. את הדברים שחשובים לו, והוא גם גורף רווחים, לפחות בסקרים, במשך כל החודשים האחרונים.
גם מנתח בצורה מאוד יפה, מנתח בצורה מאוד יפה מה קורה.
הוא איש מאוד אינטליגנטי, הוא מנתח בצורה יפה את מה שקורה, הוא באמת מבין לעומק את המציאות כאן.
כן.
הוא איש ישר מאוד, מאוד מאוד ישר.
כן.
ממש כמו סרגל, כן? אני לא חושב שיש במערכת הפוליטית מישהו שהוא ישר ברמה הזאת.
בוא נגיד ככה. לו היה... לא פרגולה, אלא טריס שהוא סגר בבית, אין לי ספק שהיינו שומעים עליו. טריס הוא לא סגר.
ברור, ברור, ברור. וכן, זה ברור לגמרי שהאיש מאוד מאוד ישר, ועוד תכונה שהיא באמת נהדרת אצלו, זה שפי וליבו שווים.
כן.
הבעיה היחידה...
שהוא פוליטיקאי.
הבעיה היחידה... לא, זה לא רק שהוא פוליטיקאי.
לא, פי וליבך שווה, אתה לזה, מה אני
הפוליטיקאי? הבעיה היחידה... זה שכשהוא היה ילד, לא לימדו אותו...
לספור עד עשר.
לספור עד עשר.
לספור עד עשר.
לספור עד עשר. לא צריך לספור עד עשר. נכון. צריך להיות לו יועץ צמוד, שכל מה שהיועץ הזה אומר לו...
מרים לו, מרים לו מספרים. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, עכשיו תענה.
כי בסופו של דבר, מה שקרה פה, זה שיאיר גולן, הצד הטוב של הדברים זה שהוא העלה לשיח נושא שהוא חשוב.
זהו, אני רוצה לשאול את השאלה השנייה. סליחה, בוא נעשה את זה ככה. כן. בסדר, אנחנו מבינים, אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיד לכם שאנחנו מסתייגים מאיך זה נאמר וכאלה. בוא נצא מהאובייס. אם הוא לא היה דופק בן גביר, שזה לזעזע, כן. הוא לא היה מגיע לפגוש את העיתונות בשבת,
כן, אבל...
ולא היו מדברים על זה.
כן, אבל תשמע, שוב, אני לא אוהב את ההסבר הזה, בגלל שאפשר להגיד את אותם הדברים... בצורה שהיא חמורה, שהיא כן תעשה תקשורת, אבל שהיא יותר נכונה והיא מדויקת ולא מקוממת, בצדק, הרבה אנשים, כי הדברים שהוא אמר, הם דברים שקוממו
נכון.
גם אנשים שברמה העקרונית מזדהים עם מה שהוא ניסה נכון, להגיד. נכון. אם הוא היה אומר בצורה, כן, הוא היה סופר עד עשר, והוא היה אומר, דברים שדומים למה שאולמרט או בוגי אמרו, כן? שמה שאנחנו עושים בעזה כרגע, הוא לא מוסרי, שאנחנו לא יכולים להניש באופן קולקטיבי את כל האוכלוסייה שם, שאנחנו צריכים להגן על האוכלוסייה האזרחית.
מספיק שהוא היה אומר, הפוליטיקאים חייבים להפסיק לדבר על הרג ילדים כתחביב.
נכון.
המילה הפוליטיקאים בהתחלה הייתה סוגרת לו עניין.
כן, אם הוא היה אומר,
הפוליטיקאים לא.
מה שבן גביר וביבי עושים זה לרצוח ילדים, אפילו אם הוא היה אומר דברים, משהו קשה כזה, זה היה משנה לגמרי את כל התגובות.
אבל בואי נסתכל, בסדר, קרה מה שקרה והבן אדם,
אני רוצה, את יודע איפה שמעתי, את יודע איפה שמעתי הדהוד של זה?
נו, איך על זה?
אני, בתוכנית טלוויזיה של החוטים, הם דיווחו על זה, כן? הם אמרו, אפילו הסגן הרמטכ"ל לשעבר של הציונים אומר שהם רוצחים ילדים. זאת אומרת, הנזק כאן הוא לא רק נזק פנימי, הנזק הוא נזק חיצוני, אנחנו צריכים כל הזמן
יאללה,
לזכור.
יאללה, לא, יאללה,
לא,
אין,
לא, יאללה, יאללה. לא, יאללה, יאללה. אתה, יאללה.
אני חושב שיחסית ישראל... למיכאל יאו, ויחסית לבן גביר, האמירה הזאת היא...
הוואטאבאוטיזם לא עוזר פה.
לא וואטאבאוטיזם, זה בטל ב-60.
זה לא משנה.
זה נשמע, אתה יודע מה זה נשמע? בוא, אל תיקח כפית מלח ושים אותה בים כי זה ימליח אותו.
לא, זה לא, זה לא כפית מלח בכלל. זה ממש, שסגן רמטכ"ל אומר דבר כזה, זה לא כפית מלח. זה עניין מאוד משמעותי, ואנחנו צריכים להבין, ובמיוחד אנשים כמו יאיר גולן צריכים להבין, שאנחנו נמצאים בשתי מערכות משולבות בו זמנית. יש מצד אחד את המערכה הצבאית בעזה,
כן.
שנניח ששם אנחנו מנצחים איכשהו, אני אפילו בטוח לגבי זה, אבל בוא נדמיין כרגע שזה נכון. ויש את המערכה הבינלאומית, שהמטרה של חמאס בצורה ברורה, היא לבודד את ישראל, להפוך את ישראל למדינה מצורעת, לגרום לזה כן. שכולם יסתכלו עלינו כחבורה של מפלצות אבל... מופרעות, ואסור... אסור לתרום לזה, אסור ללבות את האש
הזאת. אוקיי, הוא היה צריך לדבר אחרת. בואו נצא משתי נקודות הנחה. אחד, הוא היה צריך לדבר אחרת, בסדר, כולנו מסכים על זה. שתיים, שנינו לא אוהבים אמירה כזאת מהרבה מאוד סיבות, ושנינו מסכימים, ואני אומר כאן אמירה לא פשוטה, גלעד, שנינו מסכימים שבמלחמה, בכל מלחמה, נעשים פשעים שלא צריכים להתבצע, וככל שהמלחמה מתארכת, שיעור הדברים שלא צריכים להתבצע בה הולך וגדל, וככל שאתה נהיה יותר כוח שיטור, כך יש יותר דברים שלא צריכים לקרות שקורים, כי אנחנו בני אדם.
אבל כאן יש איזשהו...
וזה נכון,
כאן יש הבחנה, לא, אבל כאן יש הבחנה שהיא חשובה,
כן.
בין מלחמה שבה למרבה הצער נהרגים אנשים, שזה מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, אין ספק...
לא, אמרתי שנעשים דברים שלא צריכים לעשות,
נכון,
אין, כי זה מלחמה.
כן, אבל... אין ספק שככל שמלחמה מתארכת, ככה הסיכוי שיעשו דברים שלא צריכים לעשות הוא גבוה יותר, אבל לא כמדיניות.
אוקיי.
Okay. יש הבדל יפה. מאוד מאוד גדול בין זה שפלוגה אחת של גדוד כזה או אחר, okay. החליטו לעשות איזשהו מעשה בניגוד לפקודות, ו...
גלעד, בוא נהיה
כן,
בוטים.
זה סיפור אחר לגמרי.
בוא נהיה בוטים.
מאשר שיש... פקודה שיורדת למטה מראש הממשלה, שהיא לא מכניסים מזון לאן.
זהו, אז הייתי כאילו, בוא נהיה בוטים.
זה סיפור אחר לגמרי, זה אירוע אחר.
ומה אתה אומר על החשיפה, שאני מאוד מקווה שהיא לא נכונה, על הנוהל, איך קראו לזה? פרעוש, יתוש, שאתה לוקח פלסטיני ומשתמש בו לנקות מנהרות, מה שהעלו נגדנו כטענה באום, ולאט לאט הולך, לפחות לפי התונות הישראלית, נראה שהוא לא אירוע חד פעמי. גם זאת בעיה, גלעד.
ברור, גם הדברים האלה הם בעייתיים, אבל לא ברמה הזאת.
הבנתי.
זאת אומרת, גם אם ניקח, זה, פעם קוראו לזה נועל שכן, כן,
נכון,
שייבחים.
נכון.
גם אם ניקח נועל שכן כזה, שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינה מוסרית ומבחינת החוק הבינלאומי וכולי, בסופו של דבר, המטרה של הנועל שכן הזה, היא למנוע פגיעה בחיילי צהל. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תכלית, והתכלית היא לא, התכלית היא לא לפגוע בבני אדם. אתה משתמש בבני אדם כדי להגן על עצמך, כן? אתה, גם אנחנו מאשימים את חמאס שמשתמשים במגינים אנושיים. אבל כאן יש אירוע אחר. ברגע שאנחנו מרעיבים אוכלוסייה שלמה, התכלית כאן היא לא ברורה, ובכל מקרה אין תכלית שתצדיק מעשה כזה. כן? זה אירוע אחר, כן. זה אירוע ברמה אחרת, ששם אותנו במקום מאוד מאוד פרובלמטי מבחינה מוסרית.
אוקיי, בוא נעזוב רגע שנייה אחת את הצד
המוסרי. בוא נחזור לעיר גולן.
זהו, בוא נחזור רגע להשפעה של אירוע לעיר גולן. אני רוצה לתת לך, וכאן תודה לדוקטור שלמה אגוז, מומי, חבר המערכת, שהוא הפנה אותי אל תהליך כימי.
יש לנו מערכת, כן.
כן, ברור. אלפי עובדים. הוא יפנה לתהליך כימי. התהליך נקרא זיקוק. זיקוק זה הפרדה של נוזלים בעלי נקודת רתיחה שונות. אתה מחמם חומר, ואז אתה מפריד בין חומרים. אומר, מה שהאמירה שלו עשתה, היא גרמה לשיפטים בתוך המערכת הפוליטית לדעתו, אם הם יקרו, שבאה ואומר, אנשים מסוימים שהיו על הגבול אם להיות או לא להיות איתו יצאו, ואנשים אחרים פתאום אמרו, רגע, וואלה, ואז עברו עליו. הוא טוען שזה הפרדה כזאת טבעית במערכת למקומות שונים. אני מסביר את עצמי?
כן, אבל אני, תשמע, אני מאוד אוהב את מומי, כן. ואני חושב שהוא ישמע אותך חכם, וההסבר הזה הוא מאוד מעניין, אבל אני רואה משהו הרבה יותר פשוט, אני מוכרח להגיד.
לך על זה?
התגובה הראשונית שאנחנו רואים בסקרי יום שישי, בסקר מעריב, אנחנו רואים את המחיר המיידי שיאיר גולן...
סקר של חמש דקות לא נחשב, כן.
זה כן נחשב, זה לא נכון.
לא, בסדר, לא נכון. אבל זה לא long term, זה, כן זה לא האפקט הלונג
טרם. אנחנו לא יודעים long term עדיין, כן. אנחנו עדיין...
היה שבוע סקר, והוא חזר לאותו מקום.
לא, הוא לא חזר לאותו מקום.
בדיוק אותו מקום, לא, היה שבוע לא... סקר. סקר.
זה סקר אחר, אני משווה בין סקרים של אותו מכון סקרים. זה סקר אחר, והסקר האחר הזה מראה דברים מוזרים באופן כללי, אז אני אקח אותו ברבון מוגבל לרגע. אבל הסקר מעריב, תקבו אחרי סקר מעריב שבוע אחרי שבוע, יאיר גולן נמצא במגמת עלייה, עשה עבודה מאוד מאוד יפה, לקח שתי מפלגות, גוססות, מקרטעות,
נכון.
אחד שלא נכון. עבד אחוז החסימה, נכון. ייחד ביניהם והגיע לסביבות ה-17 מנדטים. כאן צריך להגיד בערבון מוגבל מאוד, בו. כי זה בלי שבנט מצטרף.
לא, יותר מזה גלעד, אני חייב להגיד לך, אפרופו היכרות אישית, כי מי שהיה מעורב בתהליך ההרכבה הזו, תפקיד קטן מאוד, הוא היה מדהים. הוא היה מדהים. האופן, לא, שבו, מדהים. האופן שבו הוא לקח שתי מפלגות, של אנשים, אתה יודע, מי הכי לא יכול לדבר אחד עם השני, בתוך משפחה, עם כעסים וסנאות וחוקים וזה, והצליח לגרום להם מהר מאוד לוותר כל אחד על דברים ולהתאחד, היה מרשים.
אז אנחנו לא יודעים מה ההשפעות ארוכות הטווח של האמירה שלו, אבל ברמה המיידית, יש כ-200,000 בוחרים פוטנציאליים של עיר גולן שאמרו לא. שאמרו לפחות השבוע לא, אולי שבוע בא כן, אבל לפחות השבוע אמרו לא. זה אירוע דרמטי, כן. זה לא אירוע קטן.
אוקיי.
וזה אומר שהתגובה לדברים שלו היא לא תגובה חיובית.
נכון.
היא תגובה שלילית.
התגובה מיידית, גלעד, אבל כל כך הרבה דברים קורים מערכת הפוליטית. אתה יודע כן, מה יקרה בעוד
אבל,
חודש?
לא, אני לא יודע שום דבר, אבל אני... אבל... אסור, את יודע, מה שאתה מנסה לעשות עכשיו,
כן.
זה לנסות לשים איזה שפחתל ואיכשהו
לא
ליפות את זה.
לא לשים שפחתל, להגיד שאנחנו לא מבינים.
כן, אבל אנחנו כן, אנחנו כן מתחילים להבין משהו שהוא לא טוב, וזה מחייב באופן מיידי,
כן.
שהוא, או שהוא ייקח יועצים חדשים, או שיפטר את הקיימים,
או שיעשה... נראה לך שהוא מסוגל להקשיב ליועץ.
הוא צריך להתחיל להקשיב לאנשים. זה בסדר גמור להיות ישר ולהגיד מה שאתה חושב, אבל לספור עד 10, חייבים לספור עד 10, זה לא יכול להמשיך ככה, זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה. גם בפגישה שלנו איתו התרשמנו שיש בעיה שנצרה, והשליטה הזאת בנצרה היא מאוד חשובה לפוליטיקאי, הוא לא יוכל להתקדם הרבה בלי שתהיה שליטה על העניין.
בוא נשחק את המשחק השני. בוא נגיד שאני רוצה לשאול אותך שאלה. נניח שעכשיו הוא הולך בן גביר, עד הסוף. זאת אומרת שאחת לשבוע אנחנו נשמע אותו פולט משהו. זאת אומרת, עושה הרבה רעש, עיין ערך טראמפ, כמובן בזעיר אנפין, אבל לכן לא הלכתי לטראמפ, כי הוא ענק, הלכתי דווקא לבן גביר קטן. בן גביר הפך להיות חביב האולפנים. למה חביב האולפנים, גלעד? למה רצו לראיין אותו? כי ידעו שכל פעם שאתה מביא אותו לטלוויזיה זה ייגמר בכותרת. נכון?
כן, אבל אתה שוכח הבדל אחד מאוד גדול. יש הבדל עצום ומהותי בין מישהו שרץ לאולפנים ואומר מוות לערבים, ובין מישהו שרץ לאולפנים ואומר אנחנו רוצחים. זה לא אותו דבר, כן? הציבור, כל ציבור, כל ציבור הוא בסופו של דבר בינלאומי ללאומני, כן? כל ציבור של כל מדינה. והעניין של תמיכה בלאום, חיזוק הלאום, התנגדות למי שמאיים על הלאום, אלה דברים מאוד מאוד בסיסיים. בן גביר לוקח את זה לרמות מאוד קיצוניות. זאת כולנו רוצים, גם אנחנו מדברים פה, על זה שצריך לחסל את חמאס. אבל בן גביר לוקח את זה לרמות של מוות לערבים באופן כללי. אולי הוא לא אמר בדיוק את זה, אבל הכוונה הכללית היא
מזה.
כזאת.
בן גביר, אתה בעצם אומר ככה, בן גביר הולך, כמו שאמרנו קודם, לרגשים הקמאיים שנמצאים בתוכנו כשהשכן עושה רעש בשבע בבוקר, הוא אומר, זה בסדר להרגיש ככה, ועושה לזה דאבל דאון, ואז זה כותרת נעימה.
אז הנה, אני רוצה לספר לך משהו השבוע.
מה שעושה הפוך מזה, יאיר גולן, הוא הולך לסופר אגו שלנו ואומר לנו, תקשיבו, אנחנו לא בסדר.
נכון.
וזה לא נעים לשמוע שמי שאומר לנו שאנחנו לא בסדר, זה לא כיף.
עכשיו, מי שכל הזמן יגיד את זה, ימצא את עצמו נדחק יותר ויותר לשוליים של השמאל. כן, הוא חייב גם לבוא עם מסרים לאומיים שהוא עושה את זה.
כן.
הוא עושה את זה, אבל הוא מקלקל עצמו מדי פעם. אני רוצה לספר משהו לגבי בדיוק העניין הזה.
לך על זה.
אני אתמול הרציתי בפני קבוצה של עוזרים פרלמנטריים אמריקאים. והצגתי סקרי דעת קהל.
למי שלא יודע, גלעד הוא כוכב. זה שהוא איתנו, זה דקה לפני שהוא הולך לטור באמריקה. כן, תמשיך.
משום מה אנשים רוצים להקשיב, לא רק ברדיו.
אני,
כן, גם אני. אני לא שואל שאלות קשות. אז הצגתי להם את תוצאות הסקרים, שהן תוצאות חלקן לא ממש חיוביות ומעודדות, ואחת המשתתפות שם שאלה אותי, תגיד, זה אומר שהחברה הישראלית היא גזענית? אז אמרתי לה, כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להבין מה זה גזענות, וגזענות היא שונה ממה שהרבה אנשים חושבים שהיא. הרבה אנשים מתייחסים לגזענות בתור איזושהי תכונה אישיותית.
אוקיי.
כן, אומרים, ישראלים גזענים. אין עם שהוא גזען ועם שהוא לא גזען. אין עם שהוא יותר גזען ועם שהוא פחות גזען. ישנם תהליכים חברתיים, ואני פסיכולוג חברתי, שמוציאים מאיתנו את הרגש הזה, וישנם תהליכים שיכולים למתן את הרגש הזה. כשציבור נמצא במצב של איום, הסיכוי שיצאו ממנו כן, הצדדים היותר אפלים והגזענים הם יותר גבוהים. אנחנו יכולים להגיד שכל ביטויי הגזענות בהיסטוריה וכל ביטויי השנאה בהיסטוריה הם קודם כל נובעים מאיזושהי תחושה של איום, בדרך כלל איום קיומי מאוד בסיסי. אז כן, ישראלים מרגישים איום קיומי מאוד בסיסי, וזה גורם לזה שחלק מהציבור באמת נוהה אחרי בן גביר ורעיונות כאלה. זה לא אישיותי. זה לא אומר שהם אנשים כאלה בהכרח. זה לא איזה אופי לאומי שהוא קבוע ולא משתנה. זה מאוד תלוי מצב, וכדי לטפל בבעיה הזאת, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לטפל באיום. זה בעצם איזשהו מסר, נפגשתי עם כל מיני קבוצות בינלאומיות שונות, השבוע כולל היום, וזה המסר שאני כל מיני חוזר עליו. אם אתם רוצים לעזור לקדם משהו בישראל, הדבר הראשון והבסיסי ביותר שצריך לעשות, זה לתת לישראלים תחושה של ביטחון.
כן. אני רוצה להמשיך את מה שאמרת, ולקחת את זה למקום אחר. השבוע, אני לא יודע אם אתה יודע, בשבועיים האחרונים יש את דוק אביב, שזה הסרטים התיעודיים שנמצאים בתל אביב, אחד הסרטים הכי פוליטיים, זוגתי לקחה אותי אליו, סרט בהונגרית עם שתיקות ארוכות, כמובן, ויתרתי על משחק כדורסל, ושזה, אני לא יודע איפה המסעית עם המדליות.
אני בדרך כלל נרדם בשתיקות ארוכות.
לא, נראה לך, חוץ מזה שאשתי לא מאזינה, אז אני יכול לדבר חופשי. והוא היה כמובן על הדמוקרטיות בחושך, ועל מה שקורה עם אורבן. ומה שקרה לי בסרט הזה, שמתי לב לשני דברים. אחד, לא חייבים איום אמיתי חיצוני, אם מנהיג מייצר לך חוויה של איום חיצוני.
איום מדומיין, עובד יופי.
אתה נמצא שם, וזה מה שקורה כמובן עם ההגירה בהונגריה. אין בעיית הגירה להונגריה, זה לא גרמניה. אין שם, המספרים לא מעידים על שום דבר בנושא.
לא, אבל אין בעיית הגירה בגלל שהם חוסמים את ה...
אבל זה לא שהייתה...
הם חוסמים את ההגירה.
זה לא שהייתה בעיית הגירה. פשוט אין, וגם אף אחד לא רוצה לגור בהונגריה עם האבטלה המשוגעת שם. זה לא גרמניה שעומדים בתור להיכנס וזה, והוא ייצר שם חרדה, וזה גאוני ומבריק. הבעיה השנייה שלי עם הסרט, וזה המשך למה שאמרת, לגבי איום, האיום שמעורד בנו לגזענות יכול להיות לא אמיתי, והשנייה הייתה, החוויה האיומה שהפנמתי את גלעד, שזה נורא. כל הסרט, אני צופה בו, וכועס על גלעד, שגרם לי לכעוס על אורחי הסרט. קודם כל, מראים את הפוזיציה ההונגרית, שמחולקת ל4-5 מפלגות, ומדברים כמה אורבן נורא, והכל באמת נורא, ואני אומר לעצמי, יחתיכת מפגרים, אם אתם כאלה טובים, למה אתם לא מנצחים בחירות? אולי אתם צריכים לעשות משהו אחרת? ורואים, בחירות אחרי בחירות, הם עושים אותו דבר מפסידים. אומר, אוקיי, אולי הבעיה אצלכם. ואז אומרים שפעם אחת לרגע אחד הם התאחדו, ופתאום הצליחו לנצח איזו מערכת בחירות. אמרתי, יופי, בואו תחשבו. ואז זה נגמר ברגע אחד, רק בסוף הסרט. אומרת מישהי, אני אוהבת את הונגריה. אני אוהבת את הונגריה. ואני אומר, איפה זה היה כל הסרט? כל הסרט אומרים להם, מצלמים מצביעים שמצביעים לאורבן, והוא אומר, אני לא אינטרנציונל, אני נציונל מגיאר, אני נציונל הונגרי, אני רוצה את הלאומיות ההונגרית שלי, אני לא רוצה את האינטרנציונליות.
וזה מה שאנשים רוצים לשמוע?
בדיוק, אנשים רוצים לשמוע שאתה בעד ושאתה נציונלי ואתה בעד הלאומיות שלהם, ואז אתה יכול לבקש מהם לעשות דברים. כן. ששוב ושוב מוכר להם, והרסת לי כאן... את הסרט, תודה רבה גילה.
בשמחה. זה גם מה שאתה אומר שם, מזכיר לי את דברים שאני חושב שמאוד נכונים, שכתב העיתונאי עטילה שומפלוי, או איך שלא כן, מבטאים את השם שלו.
תחיל לי מעשר, הוא, אני כבר מתחיל לי מעשר להירה, אתה יודע. כן.
אני בטוח, כי הוא אומר דברים שמעצבנים את השמאל.
הוא מהלל את גנץ שהביא לנו את תקווה חדשה.
אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שהוא משתמש במושג, שהוא מושג נכון גם ברמה הישראלית הלאומית וגם הבינלאומית, של שמאל אובדני.
לא מסתכל.
השמאל הישראלי הוא שמאל אובדני. ומה שהוא עושה, הוא כל הזמן יורה לעצמו ברגל.
לא, אני מוכן להמשיך להתווכח את זה אחרי ההפסקה. לא.
הוא כל הזמן עושה דברים שיגרמו לזה שבמחקרים המשותפים שאנחנו עושים ביחד, אנחנו רואים שיש ממש רתיעה אוטומטית מכל דבר שהוא שמאל. זה לא חייב להיות ככה. השמאל הישראלי לא חייב להיות במקום הנמוך שהוא נמצא בו, שהוא כרגע בסביבות ה10% ביום טוב עם נכון. שמש ומזג אוויר טוב. המציאות הזאת היא נגזרת של חוסר היכולת של השמאל הישראלי לגבש אמירה ברורה, אידיאולוגית, להיות לאומי ושוחר שלום, של לעמוד מאחורי ערכים מסוימים ולא להיגרר ולא להיות תגובתי, ולפתח גם מנהיגות ראויה. כל הדברים האלה הם דברים שהם ממש קלאסי שמאל אובדני.
יש לי המון תגובות לזה.
וכמובן שהירי הבלתי פוסק בתוך הנגמש, זה אחד המאפיינים הבולטים בארץ ובעולם של השמאל.
נכון. יש לי המון תגובות לזה, אבל אנחנו נעבור לשיר כי חרגנו בשלוש דקות. טראמפ.
אז אני רוצה קצת...
זה מילה, הברה אחת, טראמפ.
אני רוצה להזכיר לאלה ששומעים אותנו באופן קבוע, שבשבועיים האחרונים אנחנו מדברים על זה שטראמפ הוציא חוזה על נתניהו, ושימי נתניהו הולכים ומתקצרים.
אני לא יודע אם ימי נתניהו, אתה אופטימי מדי, אבל אין ספק שלטראמפ נשבר... כן.
אז אני יותר ויותר מתחזק בדעה, שלא רק שלטראמפ נשבר, אלא הוא ממש הוציא חוזה על נתניהו, ושהוא פועל נמרצות כדי שנתניהו יגיע לסיומו.
קדימה.
אני חושב שגם מה ששמענו אתמול, אלה מכם שלא מותקנים אולי, אבל...
אז בדעת, כן, אתם מותקנים.
טראמפ אמר דבר מאוד מעניין.
אוקיי.
הוא לא אמר, אני רוצה הפסקת אש, הוא אמר, אני עומד להכריז על הפסקת אש. לא אני והישראלים,
זה,
לא אני ונתניהו.
זה נורא, גלעד, זה נורא. סליחה, אני יכול רגע להחליף כיסאות? סליחה, מי אתה שתצהיר בשמי, אני מדינת ישראל הריבונית, אני מנהל את המלחמה, אתה תגיד לי שנגמרה המלחמה?
אתה יודע מה זה ועדה קרואה?
כן.
טראמפ בעצם הקים ועדה קרואה למדינת...
זה מטאפורה.
כן, הוא הקים ועדה קרואה למדינת ישראל. הוא בעצם הבין, כמו שכשיש יישוב שלא מתפקד, ומשרד הפנים בעצם מקימים איזושהי ועדה שתנהל את היישוב עד שהם יסדירו את הבלגן שלהם, הוא מסתכל למדינת ישראל ואומר, היישוב הזה, כן, שזה בעצם איזשהו יישוב קטן יהודי במזרח התיכון, לא מתפקד. יש שם הנהגה שהיא מופרעת, שהיא עושה בלגן, שהיא נוגדת לגמרי את מה שאני מנסה לעשות, מה שטראמפ מנסה לעשות, זה לגרום לשקט במזרח התיכון, ולגרוף כמה שיותר רווחים כלכליים, ונתניהו עומד בדרכו, וכל הזמן רק מצית אש בכל מיני מקומות, הוא מאיים להפציץ באיראן, והוא מצית את האש בעזה, והוא בעצם נהיה חסר שליטה. כן. אז טראמפ אומר, אני קמתי ועדה קרואה, הוא לא הכריז על ועדה קרואה, וזה בעצם מה שהוא עושה, ולכן הוא אומר, אני מכריז על הפסקת אש.
אתה מבין
אני
אבל,
לא שואל את ממשלת ישראל.
שזה פגיעה ממש ישירה בריבונות. בסוברניות של מדינת
נכון,
ישראל.
נכון, זה פגיעה בריבונות של מדינת ישראל. אני חושב שמה שטראמפ עושה, הוא תואם את האינטרס הישראלי ארוך הטווח, למעט העניין של פגיעה בריבונות, כי כמובן שזה תקדים שהוא מאוד מסוכן ביחסי ארצות הברית ישראל.
בוודאי.
אבל הוא עושה את מה שצריך לעשות בשביל לחסום את נתניהו. כרגע, אם נתניהו חשב שברגע שטראמפ ייבחר, אז בעצם הוא ב...
דונלד בן פרד, ימי המשיח,
שימי המשיח מגיעים.
שפכו שמפניות על הרצפה.
אז מסתבר שטראמפ מתלהב ממנו עוד פחות מביידן, וטולרנטי אליו עוד פחות מביידן. אולי יש לו יותר כוח מלביידן בעצם להתמודד איתו, והוא מתחיל לפעול. הוא גם נפגש עם מנהיגים ישראל, או האנשים שלו נפגשים עם מנהיגים ישראלים אחרים, ויש יותר ויותר תכונה שמראה שלאמריקאים נשבר לגמרי מנתניהו, שהוא מפריע להם, הוא מפריע לאינטרסים שלהם, וזה מקדם את הקץ, זה מקדם את סוף שלטון נתניהו. אם אנחנו ניקח את כל הדברים השונים שקורים בו זמנית, המלחמה, החרדים, האמריקאים, לאמריקאים כאן יש כוח. לאמריקאים יש באמת יכולת לעשות משהו. אנחנו שמענו שמועה שמיד הכחישו אותה, שטראמפ אמר לנתניהו, אם אתה ממשיך במלחמה, אז אנחנו מנתקים קשר איתכם, כי אנחנו מפסיקים לסייע לכם. זה עשה כותרות, ומיד דוברי הבית הלבן הכחישו את העניין הזה, אבל זה לא אומר שזה לא קרה. זאת אומרת, הסנטימנט הזה הוא כן סנטימנט שעובר.
זה מסוג הדברים שאתה אומר ואז מכחיש, אבל אתה רוצה שהם יישארו שם באוויר. אוקיי.
כרגע, מה שטראמפ מעניין, זה היחסים עם מדינות המפרץ, עם סעודיה, עם קטר, עם טורקיה. יש לו יחסים טובים עם ארדואן.
כן.
כל הדברים האלה הם מבחינתו המזרח התיכון החדש שהוא מדמיין, ויש לו ילד רע מופרע אחד שעושה בלגן שהוא רוצה לסלק אותו.
אני יכול להציג את תחזית גלעד הפסימית והרעה אחרי התחזית האופטימית שלך? תראה, טראמפ היום מגלה דבר נורא מעניין. הוא מגלה שלא כל מה שהוא רוצה קורה. זה נורא מתסכל אותו. הוא היה בטוח שהוא יגיד לפוטין, אל תתקוף את אוקראינה, כי אני סוגר לך עשר מקור. את שמעת אתה מה הוא אמר היום?
כן.
אני מופתע, מה פתאום? למה? אתה דמיינת שפוטין יתקוף באוקראינה?
מי היה חושב?
סתם? זה הרי לא יאומן, זה איש שוחר שלום. ועכשיו, למה זה קורה? כי אנחנו כל הזמן אומרים, זה אחלה להראות, אך אתה אמרת, לא גזרים, אלא עוגת קוק, עוגת אננס, אתה מבצעת את ליברמן, אבל ליד עוגת אננס חייב לבוא איזשהו נבוט. אין נבוט. אם אין נבוט על פוטין, אז פוטין אומר ככה, אין שום בעיה.
כן, אבל אני חושב, אנחנו לא בסוף הסיפור הזה.
וגם שנייה.
האתגר של טראמפ יהיה לייצר נבוט.
האם טראמפ מסוגל לייצר נבוט גם על חמאס, גם על ישראל, גם על קטר וגם על פוטין? כרגע זה נראה
שהוא לא
מצליח לייצר שום נבוט.
הוא לא צריך נבוט על כל אלה. לטראמפ יש אינטרסים מאוד ברורים, יש לו מה שקורה עם מדינות המפרץ, ועם סעודיה ועם קטר, זה מצוין מבחינתו, מה שקורה עם טורקיה, זה מצוין מבחינתו. יש לו בעיה עם רוסיה ויש לו בעיה עם ישראל.
יש לו עוד בעיה. אתה זוכר את המיסים שהוא העלה? המילה, מה המילה הכי יפה באנגלית? מה המילה הכי יפה בשפה האנגלית? טריפס. אתה זוכר שאמר את זה? אין מילה יותר יפה ממיסים.
כן, אבל אנחנו ראינו שהוא נסוג מזה.
הוא נסוג מזה. זאת אומרת, הוא כל הזמן מאיים ובסוף לא מקיים את איומיו, גלעד.
כן, אבל אני חושב,
בשלב מסוים זה יעלה מחיר פוליטי.
דרך אחת לראות את זה, זה שהוא לא מצליח ליישם את המדיניות שלו. דרך אחרת זה שמלכתחילה הוא לא התכוון. זאת אומרת, הוא התכוון לנופף. אני חושב שזאת הסיבה של זה. אני כן חושב שזה מכוון. אני לא חושב שהוא באמת חשב שהוא הולך להטיל מכסים כאלה גבוהים על כל מדינות אירופה.
אבל כמה פעמים אתה יכול לאיים במשהו משוגע, לא סביר, ואז לא לעשות אותו, עוד פעם לאיים, לא לעשות. דייגו גרסיה כבר אי אפשר לדוג בדייגו גרסיה מרוב ספינות של הצי השישי והשביעי.
אז זאב זאב נכשל באיזשהו שלב, והוא יצטרך למצוא אולי אסטרטגיה אחרת.
ובעיניי מה שקורה עכשיו כבור באמת, אבל מה שאני רואה מהצד באוקראינה, רוסיה, באמת כבור, זה שפוטין אמר, וואלה, ככה? הרי בסוף ההסכם, אם כשיהיה הסכם זה יהיה איפה שהחייל האחרון עומד, נכון? אז יאללה.
נכון, אין ספק.
בוא נדחוף את החייל עוד מטר קדימה, וימות עוד 1,000 איש, מה אכפת לי?
תראה, כרגע זה נראה ככה. אנחנו כן צריכים להגיד שלאף אחד לפניו לא היה פתרון טוב לגבי רוסיה. זאת אומרת, גם כשביידן שלח נשק לאוקראינים, אז זה לא ממש עדף את הרוסים יותר מדי, זה קצת בלם אותם. זה גרם להרבה מאוד קורבנות ולא להישגים מאוד משמעותיים, אז זה לא שלמישהו אחר יש איזשהו פתרון יותר טוב לגבי מה עושים עם רוסיה.
זה יציר את אוקראינה ממחי קטר.
השאלה היא, כן.
היא הייתה נמחקת.
גם היום היא לא תימחק. אז השאלה היא מה...
אבל אם לולא היה לה סיוע בנשק, היא הייתה נמחקת. לולא היו לה חיילים אמיצים והברקות צבאיות, היא הייתה נמחקת. כולנו חשבים שלושה ימים היא תימחקת. היא לא נמחקה.
נכון. היו כל מיני אופציות לגבי זה. יכול להיות שגם הם צריכים לחתור להסכם יותר מוקדם. אנחנו לא יודעים.
אני לא יודע. יכול להיות.
אני לא יודע. אז הסיפור של אוקראינה עוד לא סגור, ואנחנו לא יודעים מה יקרה שם. ויהיה באמת חשוב ומעניין לראות איך טראמפ יתפקד במקום הזה. אנחנו לא רואים את הסוף. לגבי המזרח התיכון, אנחנו כן רואים כמה דברים.
אנחנו קצת יותר מבינים, כן. לא, חשוב להגיד, אנחנו לא מבינים מה שקורה באוקראינה.
אנחנו רואים כמה דברים, אנחנו רואים שטראמפ מבין מה סדר העדיפות שלו. הוא אומר, החוטים האלה, זה לא סדר עדיפות ראשון שלי. אני לא מוכן להשקיע מיליארד דולר בשבוע בשביל למנוע מכמה אנשים יחפים לראות טילים. אגב, זה הורג אותי הטילים האלה בלילה שהם מהירים אותנו, אבל זה סיפור אחר. זה כל כך אפקטיבי, זה לא יומן.
כן.
תכף אני אגיד מילה על זה. לגבי חמאס, גם, הוא מבין, אני חושב שכל מי שעיניו בראשו מבין, שיותר מזה כנראה שאי אפשר ממש, ואולי נחסל עוד כמה בכירים ועוד כמה מפקדות, אבל בסופו של דבר עזה הרוסה, וחמאס די הרוס, וצריך להפסיק לשפוך כסף לתוך המלחמה הזאת.
לשפוך כסף, לשפוך קורבנות אדם, אבל בסדר.
מבחינת טראמפ, הקורבנות אדם פחות חשובים. הוא חושב על זה שישראל עכשיו קיבלה, בנוסף לסיוע הביטחוני הרגיל, עוד 18 מיליארד, והוא אומר, די, אני לא הולך להשקיע ב... מלחמה הזאת.
כסף שנכנס לתוך הכלכלה האמריקאית ודואג לבחורים.
כן, אבל זה עדיין 18 מיליארד שיכולים ללכת גם לדברים אחרים בכלכלה האמריקאית. לאו דווקא ל...
אוקיי, אני חושב שהם חייבים ללכת למפעלים, כי אחרת תהיה בעיה למצביעים שעובדים במפעל.
אבל זה הסיוע הביטחוני הרגיל. אנחנו מדברים כאן על סיוע שהוא אקסטרה. זאת אומרת שהמלחמה הזאת בעזה היא לא בעדיפות אמריקאית עליונה, יש דברים אחרים, ולזה יהיו השלכות. וזה שישראל לא משתפת פעולה עם זה, והולכת לכיוונים, אותו הדבר גם לגבי איראן, הוא רוצה לסגור דיל עם איראן, זה ברור.
כן.
למרות שזה קשה, והאיומים של נתניהו מראים שהגורם הבעייתי במזרח התיכון הוא לא רק איראן, אלא גם נתניהו, ישראל של נתניהו.
גם באירופה, לצערי, וגם במזרח התיכון, לצערי, הוא אומר, מה שהכרתם עד היום, ודיברנו על זה לא מעט, של מוסר ומי בעדנו ומי יש לו את אותם ערכים כמו שלנו, זה כבר לא מעניין אותי. זה כבר לא עניין שלי, לי יש עניין אחד, לגרום לארצות הברית להיות גדולה, וגדולתה היא בכך שהיא עושה ביזנס, כמה שיותר כסף, כמה שיותר ביזנס, ומי שמפריע לי, מפריע לי.
כל עולם המושגים של טראמפ, הוא שונה משל כל נשיא אמריקאי אחר, הוא דיבר בווסט פוינט השבוע, אני לא יודע אם שמעת אותו,
לא.
הוא נאם בפני הקדטים, בפני הצוערים של ווסט פוינט,
לסיים כמה משפטים,
וזה היה מביך ברמה שקשה לתאר. הוא דיבר שם על טרופי וייבס, והוא דיבר שם על ווינרים ולוזרים, שבדרך כלל מה שעושים כשעומדים בפני צוערים של ווסט פוינט, מדברים על ערכים. הנאום הוא בדרך כלל נאום על ערכים. זה המסורת.
זה אנשים שהולכים לסכן את חייהם למען המולדת.
למען משהו, ואתה מסביר להם...
על מה אתם נלחמים.
על מה אתם נלחמים, מהי גדולתה של אמריקה. והוא דיבר על ווינרים ולוזרים, וכל השיח הרגיל שהוא מנהל. זה היה לא קוהרנטי, זה היה מביך, אבל זה טראמפ. וגם כאן, טראמפ מסתכל על ווינרים ולוזרים. וביבי עבר למחנה של הלוזרים. וברגע שביבי עבר למחנה של הלוזרים, שעון החול מתהפך.
יש לך דקה לדבר על הלילה, גלעד, לילותיך והחוטים. תראה לדבר על זה.
אחד הדברים המדהימים לגבי המלחמה עם החוטים, והסיבה שהמלחמה הזאת היא גם מלחמה נפסדת שלא יכולה להיגמר, זה שיש צד אחד של אנשים יחפים, רעבים, שמסתפקים בפיתה אחד ביום, שזה ממש לא מזיז להם, אם תפציץ להם את הנמלים או את שדות התעופה, הסעודים עשו את זה 8 שנים, וזה לא עשה שום דבר.
כל עוד יש להם את הגס,
וצד שני, שאם מעירים אותו פעמיים בשבוע בלילה, הוא ממוטט, הוא גמור. אני אמרתי לאשתי, עוד לילה אחד כזה, אני מרים דגל לבן, ואני אומר לחוטים, זהו, אני נכנע.
יש בזה משהו, אני אוהב את המטאפורה שלך. זה אחת הבעיות באמת של דמוקרטיה, דמוקרטיה עשירה
ומפונקת, אנשים שרגילים לישון וצריכים יותר מפיתה, וצריכים גם שדה תעופה מתפקד. אנחנו צריכים, אם יש דבר שעם ישראל צריך, זה לדעת שנתב"ג עומד על תילו. הוא הרבה יותר חשוב מהכותל, הרבה יותר חשוב מהר הבית. נתב"ג זה הדבר המרכזי בישראל, כי זה השסתום יציאה שלנו לחוצה מפה.
לא רק בגלל שזה השסתום יציאה שלנו, ולא רק בגלל שזה מאפשר לנו לצאת לחו"ל לטיולים, גם בגלל שזה מאפשר לכלכלה הישראלית.
כן, מבחינת התחושה של הישראלי הבסיסי, אנחנו כולנו רוצים לדעת שכשנהיה פה קשה מדי, אפשר לקפוץ לאיזה סוף שבוע לאנשהו, ואם פתאום סוגרים את נתב"ג ואין טיסות וחברות תעופה, זה מעורר אימה קיומית שהיא גדולה יותר מכל גרעין איראני.
גלעד, אתה העלית עכשיו רעיון מעולה למחקר משותף. אוקיי, אנחנו היינו חמוצים, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, 106.2 FM, מוזמנים להזין לנו ברדיו, או להזין לנו בכל מקום שבאותו צורכם את ההסקטים שלכם, יש גם את 106.2 FM.co.il, ההסקטים שלנו לפעמים נעלמים מספוטיפיי, והם עדיין באתר שלנו. נודה לכם, תעשו, הם תדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לאנשים נוספים. יום ה-600, יום רביעי, אני קורא לכם לצאת, להפגין ולתמוך במשפחות עד החטוף האחרון.
יום ה-600, וואו.